כן, אנחנו בראש חודש סיוון, ככה ממש ביום הזה באו מדבר סיני, וזה כמובן ככה מכניס אותנו לאווירה של הימים המאוד משמעותיים שלפנינו, שינסה לשחזר את זה ככה כמה אלפי שנים אחורה, מי שמאמין. וכל מה שכתוב בתורה הוא אמת מוחלטת לאמיתה, אז כל זמן מאיר בתכונתו, וזה חוזר ממש ימים של הכנה, שהראש כבר נמצא, חושב, לקראת היום המשמעותי והגדול הזה של נתינת תורה לישראל. וחשבתי במסגרת של השיחה הזאת, תוררתי למחשבה על נקודות שאנחנו יכולים ללמוד מהאופן שבו הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, לפי מה שרואים בפשט ולפעמים קצת בעזרת חז"ל, ולהבין מה המשמעות של הדבר הזה בעצם לדרך של תורה שאנחנו חיים אותה בזמננו ובדורנו. אז ממש ככה כמה נקודות, כל נקודה יש לה 4 דקות, החכם יחכם עוד אחר כך. אז הנקודה הראשונה, שאנחנו רואים כמובן קודם כל במציאות שהייתה שם, עם ישראל כולו נמצא במעמד הזה. זה שכל עם ישראל נמצא שם, יש לזה כמה היבטים. ההיבט שאנחנו, יש לו היבט שקשור בכלל לכל מה שהכוזרים מדבר על זה, על כך שכל עם ישראל היה במעמד הזה, וזה נותן לו תוקף מבחינה אמונית, אבל אנחנו רוצים לדבר, כרגע אני רוצה לדבר, על הדבר הכי פשוט, שפשוט כל עם ישראל היה שם. לא עשו שם מבחנים של כניסה, לא אמרו מי ראוי, מי לא ראוי, מי מתנהג ככה, מי מתנהג ככה. מזכיר לנו את מה שהיה אחרי שהעבירו את רבן גמליאל מהנשיאות, בברכות שם בדף כ"ח, כשהגיעה הנהגה אחרת, ואמרה שמי שרוצה להיכנס לבית המדרש, יכול וצריך להיכנס. יותר מזה, אנחנו מוצאים במדרש, חושב שהזכרתי פה את המדרש הזה אולי לא מזמן, יש מדרש ממש נפלא ביותר, על רבי ענאי, עשה ברבי ענאי, אני קורא את זה ככה ממש עם דילוגים, ככה בקצרה, נמצא בויקרא רבה, פרשה ט' באות ג', מעשה ברבי ענאי שהיה מהלך בדרך והיה אדם אחד, שהיה משופע ביותר, היה נראה לו כזה אדם, תמיד חכם כזה עם חליפה, אמר לו, בוא תיכנס אליי, חשב, הנה יש לו איזה חברותה, יתחיל להרביץ איתו ככה לימוד, והכניסו לביתו, החלו, השקעו, בדקו במקרא ולא מצאו, במשנה ולא מצאו, בהגדה ולא מצאו, בתלמוד ולא מצאו, קיצור, הבן אדם עם הארץ גמור, לא יודע כלום. אמר לו, סף בריך, לפחות תזמן. אמר לו, יברך ינאי בביתו. אמר לו, בקיצור, גם לא יודע לזמן. לזמן, להגיד, רבותיי נברך, לא יודע כלום, עם הארץ גמור. אז אמר לו, רבי ינאי, תחזור אחריי מילה למינה, תגיד, אכל הכלב פיסטה די ינאי, את האוכל של, את הפיטה של ינאי. כן, תגיד אחריי מילה ומילה, כלב אכל את האוכל שלי. חשבתי שאני מזמין פה איזה מישהו, בסוף הזמנתי איזה כלום, כלומניק. ואז אותו אדם קם, תפס אותו, את רבי ענאי, ואמר לו, ירוטתי גבך דעת מונע ממני, הירושה שלי אצלך, שאתה מונע ממני. אמר לו, מה ירושתך גבי? אני לא משפחה שלך ולא לקחתי לך שום דבר. אמר לו, פעם אחת עברתי כמי בית ספרה, ושמעתי את התינוקות שבית רבן אומרים, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. קהילת ינאי אין כתיב כאן, אלא קהילת יעקב. התורה לא ניתנה לקהילת ינאי. ינאי זה התלמידי חכמים, זה הגדולים, זה הצדיקים, זה החכמים, כל אלה, התורה לא ניתנה רק להם. עכשיו, לא רק שהתורה לא ניתנה רק להם, אלא להם יש אחריות עצומה על האנשים הפשוטים. כלומר, אומר לו, הירושה שלי אצלך, כי הפסוק אומר, מורשה קהילת יעקב. זאת אומרת, התורה ניתנה כמורשה, כירושה, ירושה כידוע שייכת לכל הילדים בשווה, ומי שאחראי, שהחבר'ה של יעקב, החבר'ה הפשוטים, מי שאחראי שגם הם יהיו מחוברים לתורה, זה החבר'ה של ינאי. החבר'ה הצדיקים, הם אחראים שהם צריכים להיות ביחד. הדבר הזה, יש לו שתי משמעויות גדולות מבחינתנו. אחת, זה שכולנו פה ביחד בבחינת ינאי, ביחס לעם שבשדות שמסביבנו. יש הרבה אנשים שהם קושי יודעים א' ב', אולי יודעים שפת המחשב, אבל בתורה ובזה יודעים מעט מאוד לצערנו הרב. ומי אחראי שהם גם יהיו מחוברים? זה קהילת ינאי. זה בחינה אחת. יש גם בחינה אחרת, שאנחנו בתוכנו, כידוע, בבחינת ציבור. יש לנו צדיקים, בינוניים, הרשעים, כמו שתמיד אנחנו אומרים, עוד לא הגיעו הרשעים, הבית מדרש של בית הלל, היו מגיעים גם רשעים, וגם אותם היו מצליחים לקרב, כי הסתכלו עליהם בעין טובה, והסתכלו על הפנימיות שלהם, והאמינו בהם, ואז נכנסו גם כאלה, והם יצאו צדיקים. ככה אומר אבות רבי נתן. הרבה פושעים נכנסו לבית המדרש. בית הלל אומרים, לכל ישנה אדם, שהרבה פושעים נכנסו לבית המדרש, ויצאו מהם צדיקים, חסידים, מוכשרים. איך זה קרה הדבר הזה? כי האמינו בהם, והכניסו אותם, והם היו חלק, וכשהם היו חלק, אז לא רק שהם קיבלו מהינאי, גם הינאי מקבל מהם. כלומר, צריך לדעת, זה לא שרק כביכול, יש פה איזו תנועה חד סטרית, שמי שהוא כביכול יותר חזק ויותר זה, הוא כאילו נותן לאחרים שהם כרגע עוד לא שם. זה גם הפוך. וזה לא ניכנס עכשיו למקורות בעניין הזה, מדברים על זה רבים, על החיבור של יהודה ודן, על מה שהאנשים הכביכול פשוטים יותר בשלב הראשון, איזה בריאות טבעית, ולפעמים זה עניין של מידות, כמו היהודי הזה דרך אגב. יהודי הזה, ינאי, רבי ינאי, שואל אותו, מה זכית לכל הגודל הזה שלך, להסתכל על הדברים ככה? אז הוא אמר לו דברים מענייני דרך ארץ. אחד שהיה נזהר מאוד מלשון הרע, הוא היה עושה שלום בין אנשים. כלומר, יש הרבה בריאות טבעית ופשוטה, וכל מיני דברים מהסוג הזה, שנמצאים בציבור הרחב, וכאשר כל החבורה הזאת נמצאת ביחד ויוצרת בישיבה קהילה שהיא קהילת יעקב, שהיא בנויה מכולם ביחד, ושכולם ביחד מחוברים גם ביחד, הדבר הזה יוצר תורה כללית, תורה אמיתית, שממילא היא גם מתפשטת החוצה לכלליות של האנשים מסביב, שמרגישים מסוגלים ורוצים להיות מחוברים למקור הזה של התורה. אז זה נקודה אחת, תורה ציבורית, כללית, שיש הרבה מה לחשוב על זה גם בהנהגות של דורנו. אני זוכר שתמיד שהייתי הולך לטייל במאה שערים, עד היום, מזמן לא יצא לי להיות שם, אבל זוכר שבערך על כל איזה בית שלישי היה כתוב כל אלה מצוינים. פעם שהייתי ממש צעיר, אמרתי, וואי, אני רוצה להיות שם, כאילו, מהמצוינים. אחרי שקצת כמה דקות בחיים עברו, וקצת ביררתי לעצמי יותר לעומק את הדרך, אז אמרתי, הייתי יכול, הייתי מוריד את השלט הזה, וכותב איזה שלט אחר, כולל או ישיבה כללית, ששמחה שתחת כנפיה, יהיו כל הסוגים של אנשים בעם ישראל. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, רב צדוק מדבר הרבה על זה שהפתיחה של עשרת הדיברות זה אנוכי השם אלוקיך ולא אנוכי השם אלוהיכם. אנחנו יודעים שבתורה הרבה פעמים כתוב אנוכי השם אלוהיכם. אבל דווקא בעשרת הדיברות כתוב אנוכי השם אלוקיך. אומר רב צדוק שלמרות הכלליות הגדולה הזאת שהייתה שם, והיה שם באמת כלליות, ויחן שם ישראל כאיש אחד, בלב אחד, והיית יכול לחשוב שבמציאות הכללית הזאת, אז האדם הפרטי היה מאבד את הנקודה האישית שלו, אלא זהו, כולם פה ביחד. לא, אומר רב צדוק, יש תורה אישית, יש אמונה אישית, ותורה אישית לכל אחד ואחד מעם ישראל. ועד כדי כך שהרמח"ל אומר באחד המקומות, רק בגלל שהמשפט הזה הוא כל כך נפלא, אז אני ברשותכם בכל זאת אקרא אותו בפנים, למרות שאני לא, בדרך כלל לא מתעסק פה הרבה עם מקורות, אבל הרמח"ל באדיר במרום אומר שצריך להתחבר סיני במשה, ומשם יוצאת התורה לכל ישראל, והנה באותו הזמן ניתן בגילו לישראל החלק שהיה ראוי להם, ובכל הדורות יש חלק הראוי להיגלות על ידי תלמידי החכמים, ואז מסיים הרמח"ל ואומר, והודיעך בכאן סוד גדול, כי הנה ודאי כל אחד נוטל חלקו בתורה, ונמצא שסיני אינו נשלם, אלא כשכל אחד בא לעולם וגילה את חלקו, ואם כן, מי שבא לעולם ולא נשתדל בתורה לגלות חלקו, אין התורה נשלמת, או איך התורה נשלמת. זה דבר פשוט, כל פעם מחדש אני חושב על זה, זה ממש צמרר אותי. אומר הרמח"ל, למי שלא ככה היה חד על הדברים, אומר הרמח"ל, כל אדם מעם ישראל, לאורך כל הדורות, יש לו איזה אות מסוימת בתורה שהיא מתאימה לנשמה שלו, ואם הוא לא מגלה את האות הזאת שלו בתורה, על פי מה שהוא, על פי מה שהוא, אז מעמד הר סיני לא נשלם, והתורה לא שלמה, כי התורה לא ניתנה רק לאותו דור. לאותו דור ניתן מה שהיה ראוי להם, מה שהם היו צריכים לקבל לאותו דור. אבל התורה, כמובן שתורה, התורה הפשוטה, כאילו הבסיסית, עשרת הדיברות, אחר כך נכתבה חמישה תורה, ודאי זה ניתן בצורה שלמה. אבל הגילוי של זה, הגילוי של זה דרך החיבור האישי של כל אחד ואחד, הוא לא נשלם עד שיכלו נשמות שבגוף ויבוא משיח צדקנו. מה זה אומר הדבר הזה? הדבר הזה אומר שני דברים מאוד יסודיים. דבר ראשון, זה אומר שכל אחד ואחד יש לו ייחודיות, ויש לו אות משלו, והוא צריך למצוא את האות הזו. ואנחנו גם כציבור, כישיבה, כחבורה, צריכים לאפשר לו למצוא את האות הזו. כלומר, לא להפוך את הישיבה כמו שלפעמים בישיבות קורה, ישיבות יש לפעמים תכונה של עדר. מין מקום כזה שבו יאללה קדימה אחריי ונכנסים לתלם ויוצא ליין כזה, אתה מוציא, מכניס אותו בגיל 3 בגן ממלכתי דתי ומוציא אותו בגיל 23 אחרי ישיבת הסדר בתוך הליין של המוסדות של הציונות הדתית שהם אחלה מוסדות שבעולם, אבל צריך להיזהר מהדבר הזה. בסופו של דבר יש פה נשמות, יש פה גם ציבוריות, יש כוח לכלליות, צריכים להיות ביחד, צריכים, אנחנו לומדים את אותה מסכת, אנחנו נותנים שיעורים מסוימים ורוצים שיכנסו לתוך השיעורים האלה, הכל טוב ויפה. אבל בין השורות האלה, בין הסדרים האלה וגם בתוך הסדרים האלה, כל אחד יש לו בסוף את האופן שבו הוא מתחבר לתורה, והוא מתחבר לעצמו, והוא אחר כך מתחבר בכלל לחיים שלו ולאנשים מסביבו. וצריך לאפשר לו את זה, צריך לעשות, ליצור אווירה כזאת שמאפשרת לכל אחד להיות מה שהוא, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. והדבר השני הוא האחריות. מה שאומר פה הרמח"ל זה אחריות עצומה. זה לא שאתה נכנס לבית מדרש ואומר, וואלה, יש פה כבר, לא רק שפה יש כבר איזה כמה עשרות מאות לומדים, אלא בכלל בכל הארץ יש עכשיו אלפים שלומדים. אז מה זה משנה עכשיו שאני אכנס פה? מה אני אוסיף? מה אני אגרע? אני זוכר את התסכול שהיה לי עד שעמדתי על דעתי, לקח כמה דקות שהייתי צעיר ככה בישיבה, ונכנס, רואה את כל הספרים, והייתי מקבל חלישות הדעת. אמרתי, מה אני יכול להוסיף על כל המיליונים של הספרים שיש פה? די, באמת, כאילו כבר למדו הכל, כתבו הכל, עשו הכל, מה? בוא, כמעט בא לי ללכת, כאילו, עד שעמדתי על דעתי והבנתי שזה בכלל לא קשור. גם אם אני אלמד דף גמרא שלמדו אותו לפניי אלפי, מיליוני פעמים, מיליוני אנשים לאורך כל הדורות, ואין דבר כזה, הנשמה שלי היא שונה מכולם, ולכן היא תראה שם משהו אחר. היא תפגוש משהו, היא תפגוש אותי. אני אתלהב מדברים מסוימים, אני אוהב דברים מסוימים, אני אתקשה בדברים מסוימים, אני אתחבר לדברים מסוימים, אני אמד את הכל, אבל אני אתחבר לזה בצורה מסוימת. וזה יהיה החידוש שלי בעולם, ובלי זה התורה לא נשלמת. אז זה אחריות עצומה, שני הדברים האלה. אחד, לתת את המקום, אפרופו שיחות אישיות, כל מיני דברים שבהם האדם מופיע ועוזרים לו לעמוד מול עצמו ולהבין את עצמו, ומתוך כך לקחת האחריות, להבין את גודל האחריות, ולהבין שיכול להיות שאנחנו מעכבים תהליכי גאולה של העולם, תהליכי תורה בעולם, אם אנחנו לא מתאמצים מספיק כל אחד לגלות את האות שלו בתורה. נקודה שלישית, אחת הנקודות הכי יסודיות במעמד הר סיני, זה המתח שבין נעשה ונשמע לבין קפה עליהם אר כגיגית. אז זה כמובן נושא ארוך לשיעור בפני עצמו, אבל בוא נגיד את השורה התחתונה, צורך העניין פה. שורה התחתונה היא, וכך מבאר בעריכות הרב קוק בכמה מקומות וגם אחרים, הרצון של הקדוש ברוך הוא זה שהתורה תהיה ברצון. האבות קיימו את כל התורה כולה מרצון. אף אחד לא הכריח אותם, הם קיימו את כל התורה מרצון. אפילו את מה שהעתיד יהיה מצוות דרבנן, הם התחברו לזה מתוך עצמם וקיבלו את זה ברצון. במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא היה חייב לטובת התיקון המוסרי של העולם, לעשות איזושהי כפייה על חלק בסיסי מהתורה, כדי שמבחינה מוסרית עם ישראל יתקדם ויחד איתו העולם יתקדם. אבל למעשה, לאורך כל ההיסטוריה, ודיברנו על זה פעם בעריכות באיזה שיעור, רואים שכל הזמן זה הולך לקראת יותר ויותר רצון. מצוות דרבנן מתקבלות בעם ישראל בסוף רק אחרי שיש רצון. אחרי שזה פשט בכל ישראל, אז זה מחייב. לפני שזה פשט, זה לא מחייב. ואחר כך יש מידות חסידות, ואדם מקבל על עצמו דברים, ואז הם הופכים להיות כבר סוג של חובה לו, ואז יש לו דברים אחרים, יש לו קומה חדשה שאותה הוא מקבל ברצון. אם כן, נקודת הרצון שהופיע במעמד הר סיני דרך החיבור הפנימי הזה, שבאיזשהו רגע של סי, עם ישראל פתאום גילה את האמת הפנימית שלו ואמר, נעשה ונשמע, אנחנו רוצים את זה. אנחנו אפילו עוד לפני שאנחנו יודעים מה בדיוק זה אומר, אנחנו בעניין, מה שמכירים את זה היום, לפעמים אתה בא למי שאומר, תגיד, אתה רוצה להצטרף לאיזה משימה, אבל אני לא אומר לך עכשיו מה זה אומר בדיוק, אלא תגיד קודם כל אם אתה בעניין, מה שנקרא. הוא צריך לקבל החלטה, אני בעניין או שאני מחכה לשמוע מה זה בדיוק אומר וכל זה. מי שמכיר את הסיטואציה הזאת יודע, שכשאתה רוצה משהו מאוד מבפנים, אז אתה אומר, אני בעניין. ולא משנה אחר כך מה בדיוק זה יגיד, כי בגלל שיש לך רצון פנימי עמוק להיות בעניין, אז אתה תהיה בעניין, והפרטים כבר יגיעו בהמשך. כמו שאומרים לפעמים בזה, פרטים בהמשך. אז זה נעשה ונשמע. קודם כל נעשה, אנחנו בפנים. והנקודה הזאת, ככל שאנחנו מתקרבים, בדור הגאולה, נקודת הרצון הופכת להיות נקודה קריטית. דיברנו על זה במוצאי שבת וישיבת הכותל שם בשיחה הקצרה שדיברנו שם על סוד הנסירה, על זה שבעקבתא דמשיחא שום דבר לא יבוא ככה כמובן מאליו. שום דבר לא יבוא מכוח ההרגל, מכוח הטבע. הכל יצטרך איזשהו בירור פנימי שבו האדם בא ואומר, אני רוצה מעצמי, לא בגלל אווירה מסביב, ולא בגלל שקופים אותי, ולא בגלל שמכריחים אותי, ולא בגלל שההורים שלי רוצים שאני אהיה פה, ולא בגלל החברה שלי רוצה שאני אהיה פה, ולא הרבנים, וגם לא החברים שפותחים עין עליי ואומרים לי, אה, מה, למה אתה לא בא, בא. ויש רצון לפעמים לעשות את הכפייה הזאת, כי לפעמים היא לכאורה גם, לא רק לכאורה, היא יכולה גם לעזור. הסוג של הכפייה הזאת, של ההכרח החיצוני הזה. ואולי גם לפעמים צריך את זה, ואני לא נכנס לזה עכשיו, דיברתי על זה פעם בשיחה אחרת, שלפעמים גם צריך להכריח את עצמנו, ודאי כל אחד את עצמו, יש תקופות בחיים כאלה, שהוא חייב להכריח את עצמו, אחרת הוא לא יתקדם. גם הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, הכריח אותנו על, 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 על לקבל את התורה, כי בלי זה אי אפשר. כלומר, יש שלבים כאלה שצריך לעשות את ההכרח הזה. אבל צריך לדעת מה בסוף המגמה העיקרית. המגמה העיקרית היא רצון נקי, חופשי. ומי שמכיר את ההרגשה הזאת, וכולכם מכירים, מה זה מי שמכיר? כל מי שבא לישיבה כבר בא ברצון. אולי יש קצת טיפה קליפות בתוך הרצון הזה, אבל כבר יש לו רצון. היה יכול ללכת לצבא, היה יכול לגמור, היה יכול כבר להיות היום, מי שפה בשיעור ד' דואג כבר, היה יכול להיות כבר אחרי הכל. כבר מתחיל לעשות כסף, מתחיל כל מיני דברים בחיים, לימודים, כל מיני עניינים, טיולים, הכל. מי שבא לפה יש לו רצון. ועוד יותר מי שנמצא פה ושותף פה, ובטח מי שמתאמץ פה בסדר היום, ומצליח עם כל הקשיים שמסביב, עם כל היצר הרע, עם כל הפלאפונים, עם כל הדברים האלה, מצליח לקחת את עצמו ולהוביל את עצמו לתוך עולם רוחני, לתפילות, ללימוד, הוא עושה את זה מתוך בחירה שלו, ואז הוא מגיע בעצם לנקודה הפנימית ביותר שלו, ממש לנקודת השיא, שאותה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בעולם, שנעשה דברים שהם לגמרי גומרים את הישיבה, לא מקבלים שום תואר, שום מעמד, שום הנחות, שום כספים, שום דבר. אנשים שואלים אותך, בשמה אתה לומד? כל העולם רגיל לקבל תוצאות, בוא, יהיה לך זה, תהיה חייל קרבי, מעלים את המשכורות, תהיה זה, ממדים ללימודים, אתה תגמור, ייתנו לך, תעשה, תקבל, תואר ראשון, יהיה לך משכורת, יהיה לך... ככה העולם עובד, על דברים שיש להם תועלתיות. ופה אתה בא ואתה אומר, לא, אני לומד, למה? כי זה אמיתי, כי זה נכון, כי אני רוצה את זה. זה דבר נפלא, זה דבר, בגלל זה הוא כנראה גם לא קל להשיג אותו, את העומק של הבחירה הזאת, אבל מי שתואם את החוויה הזאת, וככל שנתאם את זה יותר ויותר ויותר לעומק, וגם בישיבה נשתדל כל הזמן לחפש את האיזון הזה, שאנחנו מחפשים אותו, והוא לא פשוט לנו. כי כשיש חופש שהוא לא עושה טוב, אז הוא לא טוב. כלומר, כאשר חופש מוביל אדם לבטלה, אז חלילה זה חרב פיפיות. זה נהפך לנו בהפוכה, כמו שאומרים, זה בא לנו, ולכן זה מאוד מסוכן. אבל לא בגלל שזה מסוכן, נפסיק לעשות את זה, אלא נחפש את הדרך איך לדייק את זה. אבל מבחינת האמת, נעשה ונשמע, זה מוטו משמעותי מאוד של מעמד הר סיני. שתי נקודות אחרונות ממש לכל אחת דקה וחצי. נקודה ראשונה, לפני מעמד הר סיני, אחד הביטויים הכי מרכזיים שנאמר שם, זה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. רבים מדברים על כך, המהר"ל, הרב קוק ואחרים, שעניינה של תורה, כולם מכירים את האגדות במסכת שבת, אגב, לפני שבועות כדאי לחזור עליהם שם בדף פי זין, פי חט, על כל מה שהיה שם בשמיים, בשיח בין משה רבנו למלאכים, לקדוש ברוך הוא, שהמלאכים אומרים, מה פתאום תורה לבני אדם, קרוצי חומר, ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אומר, משה רבנו, תענה להם, והוא עונה להם, יש לכם יצר הרע, אתם, יש לכם ממלכה, אין לכם ממלכה לנהל. אתם לא צריכים לנהל חיים, חיי מעשה, אין לכם אוכל, אין לכם חיי אישות, אין לכם. לנו יש, ולכן התורה ניתנה לנו. בשבועות מביאים שתי הלחם, שזה קורבן של חמץ, ודווקא מביאים חמץ, כי התורה יכולה לאפשר לחיות עם החמץ, בלי שהחמץ, לא רק שהחמץ לא יפיל אותנו, אלא להפך, הוא יתרומם. החיים יתרוממו, החול יתרומם, הקודש יהפוך את כל החול למציאות של קודש בלי לבטל את החול. זה הכל זה נרמז בשתי מילים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממלכה של כהנים. כהנים זה אנשים רוחניים, ממלכה זה דבר גשמי, זה עניינה של תורה, וזה גם כמשהו שאנחנו מנסים להחדיר אותו לעצמנו, וגם הוא כמובן מורכב, איך עושים את הדברים האלה, איך עושים ישיבה שיש בה חדר כושר, ויש בה חדר מוזיקה, ויש בה פעילויות חברתיות, וזה לא סותר, וזה לא אמור לסתור, מבחינת האמת, וזאת האמת, זה לא אמור לסתור התמדה, וזה לא אמור לסתור גדלות, וניצול זמן, וכו', ויש את הזמנים, ואת הכוחות הנפש, שבהם אדם חי את הדברים בצורה מלאה, ולא שהתורה חונקת אותו והופכת אותו לאיזשהו אדם שהוא מנוגד בעצם לכוח החיים. והדבר האחרון, אחרון חביב, תורת ארץ ישראל. מה לתורת ארץ ישראל ולמעמד הר סיני? אז כמעט אפשר לשאול מה לא לתורת ארץ ישראל ולמעמד הר סיני. כי הרי איך ניתנה התורה ביסודה? כל החלוקות שאנחנו מכירים היום, יש הלכה, יש אגדה, יש נגלה בתורה, יש נסתר בתורה, כל זה חלוקות שהגיעו אחר כך. אבל כשניתנה תורה למשה רבנו, זה לא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, עכשיו זה הלכה, עכשיו תסגור את האוזן, עכשיו זה לא הלכה, עכשיו זה אגדה. נו, תקבל תורה, התורה היא אחת, התורה היא מחוברת, כל התורה היא אחת, כל מצווה שניתנה, ניתנה עם פירושיה ועם הסבריה ועם טעמיה ועם כל החלק הרוחני שבא ועד החלק הגשמי הכי 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 קטן שבא, הכי פרטי והכי מדוקטק, כך ניתנה תורה. הראיה שכשיש ביטויים בגמרא כשרוצים להגיד פתאום על איזשהו וואו, על איזשהו חידוש בית המדרש שככה פתאום ראו איזה חיבור גדול בין דברים, אז איך כתוב? כתוב הדברים שמחים כנתינתם בסיני, ככה הגמרא מתבטאת, הדברים שמחים כנתינתם בסיני, זאת אומרת, כמו שבסיני הייתה שמחה גדולה בגלל האחדות הגדולה, בגלל החיבור הגדול בין כל הדברים, ככה גם בהמשך הדרך. אז תורת ארץ ישראל שמחברת בין כל חלקי התורה, ונותנת לכל חלק את המקום שלו, ואז מחברת אותם ביחד, ורואה איך מאחורי כל דבר בנגלה, בצד הכאילו חומרי שלו, בצד הלימודי, יש מאחוריו סודות גדולים ופנימיות עצומה, שהיא עומק גדול של חיים ומשמעות, זה הדבר הזה בוודאי כל מהותו במעמד הר סיני, משך הדורות עם הגלויות ועם הזה, 400 של הלכה, והיה פירוט בין הדברים, והיום אנחנו צריכים כאילו להמציא את הגלגל מחדש, אבל באמת אנחנו לא ממציאים כלום, אנחנו פשוט חוזרים לנקודת השורש, לנקודת המקור, עם כל הרכוש בדרך שקיבלנו מכל רבותינו למהלך כל מסירת התורה לדורותיה. אז בעזרת השם, שנזכה לקבלת תורה מחודשת ומתחדשת בימים הקרובים, בחג עצמו, ומשם בעזרת השם, לאורך כל שנת התורה כולה, לטובה ולברכה בעזרת השם.